ברשות הגאון ראש הישיבה והרבנים וכל המשתתפים. עצם אני אדבר את זה לקרוא, בבקשה. עצם העובדה לעמוד כאן זה כבר מעביר חילו רעדה יוחזו, מקום שבו גדולי עולם הרבו לבוא ולמסור את הלכותיהם ואת תורתם ואת הגותם לכל המתכנסים בכל עידן ועידן. זה גופה כבר דבר של פחד גדול, ובפרט ביום הזה שמרן הרב זה יום ההילולה שלו, שגם הוא הרבה להיות כאן והייתה לו אהבה גדולה למקום הזה. וידוע שהרב היה נוהג לומר שלבוא לעיר עתיקה, אז יש לו שלוש סיבות לכך: בכנסת החורבה, הכותל המערבי, ותלמוד תורה עץ חיים. תלמוד תורה עץ חיים, תינוקות של בית רבן. תינוקות של בית רבן, רב פאפה אומר לאביי שהעולם קיים על הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. אמר לו אביי, ודידי ודידך, מה עם הבל פינו שלנו, המואים? הוא אומר, בכלל זה לא דומה. תינוקות שבית רבן לא טעמו טעם חטא, אז עליהם עומד העולם. אני ראיתי בשם המביץ, שהיה מתקופתו של מרן הבית יוסף, אז הוא מביא שכיתה החדר שלומדים בה עם תינוקות שבית רבן, אז הוא אומר שהמקום הזה קדוש יותר מאשר בית כנסת. זה פלא, יותר מאשר בית כנסת. העניין הוא אותה ממרה שאמר הפאפה לאביי, שאומר לו, מהבל פיהם של תינוקות של בית רבן, עדיף בקיום העולם יותר מאשר דידי ודידך, יותר מאשר תורה רגילה שלי לימדת. תינוקות של בית רבן דבר אחר לגמרי, מציאות אחרת. שמעתי על אחד מהאדמו"רים לבית צאן, על דברי חיים, שבעיר שלו היה הולך באחד מן הרחובות, ובאותו רחוב היה חלון אחד שהיה חלונה של חדר שלמדו שם תינוקות של בית רבן. ומדי עוברו שם, שהיה עובר על יד החלון הזה, היה מכניס את הראש שלו פנימה ונושם, נושם מבין פיהם של תינוקות של בית רבן. הוא הרגיש קדושה כזאת שהיה ממש שמח לבוא ונשום את האוויר שהמיוחד. זה לא רק אוויר, זה גם אוויר וגם אווירה. אז זהו, הכל יחד. גם הכותל המערבי שלא זזה ממנו שכינה, גם תינוקות של בית רבן, וגם החורבה שנבנה על ידי תלמידי הגר"א שלפני 140 שנה. ואני חושב שבעצם כמעט אותה קבוצה של תלמידי ולוז'ין הם שבנו באמת את רחובות. רחובות נבנתה לפני 120 שנה, 125 שנה. פחות או יותר המרבח של הזמן הוא קצר בישיבה כזאת בבלון שלמדו שם שנים כל כך רבות. אז ככה, זה היה תחילת בניין הארץ. כאן בונים מושבה, כאן בונים בית כנסת בתוך איך ירושלים. והגאון אמר להם, תבואו, תבנו את החורבה, אמר להם, שחרבה 300 שנה לפני כן. עכשיו ב-300 שנה זה היה 160 שנה לפני כן. ואחר כך הוא אמר, ייבנה בית המקדש, ככה מסורת בידי תלמידי הגר"א, שכך אמר להם. באמת, גם אני, כשהייתי אצל מרן הרב אלישיב, כשמינו אותי ויעמוד על הברכה יצחק לוי, שהיה שר השיכון, הוא יזם את ההחלטה כן לבנות, רצו כאלה לא לבנות. אמרו, יש מספיק בתי כנסת. אז ברור השם, הוא זכה וזיכה אותנו, שעד לפני 11 שנה, הייתה ועדה שזכיתי לעמוד בה, בראשה מינו אותי שם, ואז ממילא אז הייתה התחלת הבניין. באמת, ברוך השם, זכינו. אז לפני כן, אם כן לקבל את התפקיד או לא, אני, דבר כזה אני לא יכול לעשות בלי דעת של גדולי תורה. אז שאלת הרב אלישיב, הוא אומר, אם אתה בטוח שכאן יהיה מקום של תורה כמו שהיה בעבר, כמו בעבר זה לא שייך, כאן אין רב שמואל סלנט, אין רב שואלים דיסקין, אין אותם גדולי תורה, כאן האדרת איננו, אין קולות, אבל פה מקום של תורה. ושהתחילו לעבור ולקחת, למשוך את זה לכל הצדדים, לעשות מזה דבר כזה, דבר כזה, דבר כזה. ברור השם, הדבר קם, ואני חושב שבאמת כל מי שנכנס לפה, מסתובב מצד הלכה, צריך לברך ברכה בשם ומלכות. מהו אתה השם אלוקינו מלך העולם, מציב גבול אלמנה. מקום שחרב, ובמקום שהיה, היה בית, היו בנים, הבתים, היו מקומות של תורה קודם, וחרבו ובנים אותם מחדש, על זה צריך לברך מציב גבול אלמנה. אם עכשיו בונים במקום חדש בארץ ישראל, שלא היה בלפני כן בשום מקום, אז פסק של דעת גדולי הפוסקים, שלא מברכים מציב גבול אלמנה. מציב גבול אלמנה הכוונה היא להחזיר את האלמנה לתחייתה, למצבה הקודם, שהיא לא אלמנה. אז לכן זהו המקום שבאמת בכניסה היה צריך לברך. באמת כשהיה כאן כנס שבהתחלה כשחנכו את הבית הזה, אז היה כנס של זקני ירושלים. הזמינו לכנס הזה רק מי שזכר והתפלל בנעוריו במקום הזה בחורבה. והגיל הממוצע היה בין 80 ל-105 שנים. זה היה בערך הגיל הממוצע של אלה שבאו. היה מלא כאן מפה לפה ממש. ולא שאלו שום שאלות, קם הפישר, אח של רב שלמה פישר, שחיו שניהם, בזל השאלה, איכות ימים ושנים, עלה על הבמה וברגשת קודש, ברוך אתה השם, מלך העולם, מציב גבול אלמנה, ברוך השם. וזאת צריכה להיות ההגשה. וגם העניין הזה, באמת, למה קוראים לזה חורבה? כולם מתפלים, באים אנשים, אומרים, זה חורבה? הייתה חורבה ונבנתה, בית שחרב ונבנה, יקראו לו כל לנצח יקראו לזה חורבה. למה חורבה? זה כבר לא חורבה. בתקופה של תלמידי הגר"א, שזה עמד 60 שנה, זה עמד על איתנו. אז מדוע 80 שנה? אז למה צריך לבוא ולברך, למה לקרוא לזה עוד פעם החורבה? צריך לקרוא לזה ארמון, עטרת, תפארת, התמבא נפלא מאוד. למה? אז הרב פרנק, זה רצליק לברכה, שהיה... גם כן היה, קראו לו הגבאי, זה לא הגבאי, היה למעשה הרב יותר של הכנסת, ועד אחרי שהרב נפטר, ודאי וודאי. אז הוא עשה הספד, אחרי שבמלחמת השחרור כבשו את זה, והרסו את כל הרובע היהודי כולו, כל הבתים כאן הם כולם בתים חדשים, הם לא ישנים. האבנים ישנו. ואז ראה רב ז'ולטי, היה רב ראשי, ועד פה, והוא ראה שמתחילים לתכנן כבר לעשות דברים אחרים פה, לפנות את האבנים כביכול, אבנים שבורות, מנופצות, וככה כתב פסק הלכה, צריך לדעת שבית מקדש אפילו בשיממונו ובחורבנו, בקדושתו הוא עומד. והשימותי את מקדשכם. אפילו כשמקדשכם שוממים, עדיין קדושתם עליהם. והוא כותב, כל אבן היא קדושה. המקום קדוש, האבנים קדושות, אסור לגעת עליהם לשום מטרה אחרת. ואז עוד היה קצת ששמעו בכל בית דין, והוא כתב את זה כאב בית דין של ירושלים, ושמעו בקולו, ובזכות זה נשתמרו האבנים האלה שקם מסביב, בזכות זה נשתמרו כאן חלק מהאבנים, אבל הקיר הזה שרד, כמה שהוא רצה להחריב את זה, אותו רשע עבדאללה איטל, המפקד של הליגיון הירדני, הוא לא הצליח, הכותל הזה עמד, לא חרב. אז שילבו את הישן עם החדש יחד ברושם, וחזרנו עוד פעם להיות כאן, וכשהחריבו את כל הרובע, ולא נשאר אף יהודי אחד, את הצעירים לקחו למחנה שבויים בירדן, כי ידוע הרב שישוע היה בתוכם גם כן. ואחר כך היותר מזקנים החזירו לעיר, וככה לא נשאר אף יהודי אחד. אז אותו הרשע בא ושידר בכל התקשורת שהייתה אז, שידר, לא נשאר אף יהודי אחד, הם לא יחזרו לכאן לעולם. ואחרי זה, באמת הרב פרנק, זר צדיק לברכה, והיה גאון עולם, עשה הספד. והם מספרים שבהספד הוא בכה כמו אב שבוכה על בנו. ממש כאילו שבית הלבך יקר לו בעולם. הוא אומר, המקום הזה, כל גדולי ישראל היו שם, בתוך רובע, בלב שלה, של הרובע היהודי, מול חומות ירושלים, לא רק מול החומות, מול מקום המקדש. והכלי יקר אומר שהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו שתי הבטחות, ראשית קום יתהלך בארץ, אז הוא אומר, זה קניין. אתה הלך על מיצרי השדה, קנה את השדה. אז זה קניין אחד. אבל יש קניין שני, אומר, שאי עיניך, ים העקד מהצפון, אבנג, ועליך אתננה. אז איזה קניין? זה להסתכל, זה קניין. אז הוא אומר, כן, יש שני קניינים בירושלים. קניין אחד הוא לקנות את ירושלים שתהיה שלנו, בחינת הקניינים שזה, של כלל ישראל. זה דבר אחד. אבל ישנו קניין שני רוחני, קדושתי, הוא קניין של רוח, קניין שכולו קדושה. וזה הסן העיניך, להסתכל ולראות, הוא אומר שכל מי שמסתכל על רצפת הר הבית, מיד הוא אומר, מקבל קדושה. מזה לבד. באמת ירושלים, אנשי ירושלים היו הולכים בקצה הר הבית, לא נכנסו להר הבית. בקצה הר הבית יש שם בית ספר של בנות ערביות. אבל תשעה באב אחרי חצות, בית הספר הזה היה ריק, עלו שם ובחו בחיות נובעות. אתה עומד ורואה את הר הבית לנגד עיניך. שואלים הלכו בו. אני חושב שרבי עקיבא, כשהיה מצחק, וחבריו היו בוכים, לא בני שהם ראו ששואל יוצא. שואל על רבה רגליים, זה גם כן לא טוב. אבל כתוב בעזרה קרב יומת, על שואל לא כתוב בעזרה קרב יומת. אז מה זה עזרה קרב יומת? הם ראו שואלים עם שתי רגליים. ראו שהגויים הולכים שם. אז על זה בחו. אנחנו עומדים בחוץ ועומדים בפנים. זה הרי כאב שובר לב. כמה השכינה מצטערת. שהילדים של הכל ברוך אבינו, מלכנו, אתה אבא שלנו, בנים אתם לשם אלוקיה, כבר הוא פונה לבנים שלו, כל הבנים אתם לשם אלוקיכם. הבנים בחוץ, ואלה נמצאים בתוכו. אוי לא אותה חרפה, אוי לא אותה בושה, כמה יש חילול השם בעולם כשיש דבר כזה. ומביא המסילת ישרים בפרק י"ט, הוא אומר, שאם אדם בא ומקיים את התורה ואת המצוות, הכוונתו היא בקיום המצוות, היא כדי שהוא יישב עם הצדיקים והתמימים בעולם הבא. הוא אומר, זה לא מצוות רעות, זה לא רע. אבל למה הוא לא אומר שזה טוב? הלוואי שאנחנו נתכוון ככה, לשבת עם צדיקים בעולם הבא, הלוואי. הוא אומר, לא, זה לא רע. אבל מה זה כן טוב? הוא מביא בשם פירקי דרבי אלעזר, המסילת ישרים פרק י"ט, שער החסידות. אז הוא מביא שם בשער החסידות, הוא אומר, שאדם צריך לקיים את המצוות ולבכות על גלות השכינה ולבכות על הצער בשמיים שארץ ישראל ככה היא נראית שכל כך חריבה, בתים חריבים, הכל חרב אז זה צריך לבוא ולבכות והוא אומר, ואל יאמר אדם מי אני ומה אני שאם אני אבוא ואבקש שיבנה הכל מחדש אז יאזינו לתפילותיי אז מה, אני קראתי רגע חשובה, הכוונה הזאת דווקא ולא הכוונה שדווקא רוצה לעצמו, הוא אומר, זה אומר המסילת ישרים, שאתה רוצה לשבת בגן עדן, אז אתה רוצה, אתה עובד בשבילך, לא בשביל מישהו אחר, אבל צריך לעבוד בשביל הקדוש ברוך הוא, שריבונו של עולם, זה עיקר העבודה של השם. אז הוא אומר, זאת צריכה להיות הכוונה, וכיוון שזאת צריכה להיות הכוונה, אז הוא אומר, נכון שאתה אולי תתפלל ולא תענה, אז ראשית הוא אומר, זה לא נכון שלא תענה. כל אחד יש לו את התפילה שלו, ועד שהתפילות תצטברנה, מסתבר, זה מדי הפשט שם בפרק רבי אלעזר, התפילות של כולם תצטבר לתפילה אחת לחברתה, ולאט לאט ככה, המידה של התפילות הדרושות לחזרה ולהקים מחדש את החורבות, אז כשתשלם לתפילותיהם של ישראל, אז זה ייבנה, בלה ייבנה. אבל כשאנחנו כאן נמצאים עכשיו, אז הוא אומר, הדבר הזה, אפילו אם תגיד שלא, אז הוא אומר, אבל הקדוש ברוך הוא ישנה אחת רוח, שהבנים שלו כל כך מבקשים את כבודו של האבא, שבאים רוצים לחבל את האבא שלנו, אבינו מלכנו, אבא שלנו, לבוא ולבקש אותו, תחנוני, ולהגיד, בשבילך אנחנו רוצים, אבינו, שתחזור ותשכון במקום הזה, ירושלים של מטה, ישכון הקדוש ברוך הוא, ואחר כך הוא ישכון ירושלים של מעלה. אז ישכון ירושלים של מטה, זה רק על ידי תורה, רק על ידי לומדי תורה, רק על ידי מצוות, רק על ידי מקיימי מצוות. רק אז הקדוש ברוך הוא יכול לשכון בירושלים של מטה. אז כמה גדולה החובה? אז הוא אומר, כשאדם עושה את הכוונה הזאת, זוהי הכוונה השלמה, והוא מיד זוכה על ידי זה לרוח הקודש. וכך הוא יכול להגיע לרוח הקודש, אחרת הוא לא יכול. אם הוא עושה את הכל עדיין לעצמו, אפילו הכוונות הכי טובות בשביל עצמו, אבל זה בשביל עצמך. אבל כאן דברים הכוונות שבשביל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הקדוש ברוך הוא יהודו עצמו, אז הוא יכול כבר לזכות, לבוא ולזכות גם לשאוב ולהגיע אולי גם כן בעזרת השם, לעניין של רוח הקודש. פרשה לשבוע, פרשת שופטים, מדי שנה בשנה, זה יום ההילולה תמיד, חל פרשת שופטים. והגמרא אומרת שם, התורה אומרת, שש מעלות היו לכיסא, לכיסאו, של שלמה המלך, הוא בלה את זה שיהיו שש מדרגות לעלות, מדרגה אחרי מדרגה, כמה יש פה? שבע נחשב, או שמונה. ככה גובה כזה בערך כמו פה, אני לא עמד לו כיסא. ושלמה המלך יושב על כיסאו, אחרי שש מעלות, והוא העמיד כרוז, שהכרוז קורז, קרא לשון המדרש, הכרוז קורז. אז הוא עולה על המדרגה אחת, שלמה המלך, אז הכרוז בא ומחיש, שלמה המלך, לא תתה משפט, אתה עולה להיות לדון אנשים, לדון דיני תורה. אסור להטות משפט ולא אפילו במשהו. כלומר, אפילו אם אדם בא ואומר, ממנה, אומר, או החיים הקדוש על הפסוק הזה, אם עם ישראל מעמיד דיינים שמתאים משפט, אז כלל ישראל עובד כולו על לא תתא משפט. צריך להעמיד דיינים שדנים דין צדק, דיני תורה. לא מעמידים דינים כאלה שכל אחד בו, כמה בולט את העקמומיות שבהם. כשדנים אומות העולם, כשבנים את הישמעאלים, אז הולכים בדין אחד, וכשבנים יהודי על אותו דבר עצמו. אז הכל משתנה ממש בצורה נוראה ואיומה. אז הוא אומר, כלל ישראל עובר על האיסור שלא תתא משפט, שממנים אנשים שמתאים משפט. החיות מוטלת על זה שאלה שממנים אותם. אז אין דבר אחד, קרוז אחד. אז אומרים לשלמה המלך, אתה עולה על כיסא המלכות, אל תתא משפט. כך, לא תכיר פנים במשפט. לא תכיר כאן משפט. מה הכוונה היא? שלא יהיה לזה רך, לזה קשה. לאחד הוא אומר, תעמוד לשני, לא, לא יעמוד. זוכר שפעם בית הדין הייתה בעיה. אני חשבתי זה באמת בעיה. נכנסו שניים לדין, אחד היה אלוף, ואחד היה אדם רגיל. והאלוף בא עם מדי השרד שלו הכי יפים. בא לבית הדין. אז אני אמרתי, אני לא יכול לדון אותו עכשיו. אמרתי, אני מבקש אותך, סליחה, אתה יכול לבוא, תקבל אותך מתי שאתה חזור, תחליף את הבגדים שלך כמו שהוא לובש. בני שאתה רוצה או לא רוצה, אדם כל כך מעודה, ככה מקופתר ועם כל הכפתורים, אז אתה ממילא כבר, אתה, יש לך קצת, אתה מכבל אותו בשביל הדבר הזה. המשוגע אמרתי, אני לא יכול לדון, זה לא ידין צדק, זה מה שכתוב כאן. לא תכיר פנים, לזה קשה, לזה רך, זה עומד וזה יושב, לאחד הוא אומר תשאל, לאחד הוא אומר יעמוד, אם הוא מלא לא יכול, אז דבר אחר, אבל אם יכול לעמוד, שניהם צריכים לעמוד, אם לא, תושיב גם את השני, ששניהם אפילו צריכים בעמידה, ועמדו אנשים לפני השם, לפני הדיינים, אבל אם אי אפשר שאחד יעמוד, אחד ישב. עוד פעם אומרים לשלום המלך, לא תכיר פנים במשפט, לא תיקח שוחד, ברור, זה כל אחד מבין, לא תיקח שוחד, נורא ביום. אומר רש"י, אפילו לשפוט צדק גם לא תיקח שוחד. אתה עולה לשפוט צדק, אבל אתה לוקח עכשיו בשביל הצדק, לא בשביל לא צדק. ואחר כך הלאה, לא תיתן לך אשרה קולץ עצם מזבח השם אלוקיך. נו, מה זה שייך פה? מה שאלה דיינים? ישנו עולם, אסור לבוא במקום שישנה אשרה, אז לא תיתן לך אשרה קולץ, אז האשרה שעובדים אותה, שמשתחווים לה עובדי עבודה זרה, לא תיקח את עץ האשרה ותיטע אותה עצם מזבח השם אלוקיך. זה לאו חשוב, ודאי, עבודה זרה, כבוד עבודה זרה, אתה הולך להוקיר עבודה זרה, ואתה שזה נורא ויום. אבל מה שייך לפה? שלמה מה יושב בבית המקדש, איפה הוא נוטה אשרה? מה שייך במיוחד שהוא עולה על כיסא המשפט כל יום, שלוש פעמים ביום אולי, ויודע כמה פעמים ביום הוא עלה וירד. אז מה זה? הלאה. אך כך, זה כבר עכשיו הגענו לרביעי, לא תראה שירה קולץ, ועכשיו עוד, לא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלוקיך. נו, מה זה שייך לפה? הוא יושב בדין, מה זה לא תראה לך מעל? מה זה שייך להכרזה של הכרוז? הכרוז צריך להכריז את ההכרזה הזאת, לא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלוקיך? רשיקה גם במקום שיש שאלה אחרת, מה הראה למצבה שבימי האבות הייתה אהובה? יעקב אבינו אומר, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. ויעקב אומר, הוא אוהב את אבנו של, של יעקב אבינו. אז זה יעקב שהוא בא ואומר, אבן אחת בודדת. תהיה המזבח שלו, יהיה בית אלוקים, ממצבה אחת. אז שם, יעקב אוהב את יעקב אבינו. בין השואבים יעקב אבינו, מניח את המצבה ורוצה להקים ממנה את בית השם. אבל עכשיו הוא אומר, הפכה להיות לסינה. מדוע? מדוע? מה קרה שניתן? זה תרם נסביר גם, כן? וכך, אף על פי שהייתה אהובה מאבות אומר רש"י, עליו השישי האחרון, שמכריזים, לא תזבח לשם אלוקיך שור ושה, אשר יהיה בו מום כל דבר רע. כשאתה עולה למקדש, כשאתה נודר להביא קורבנות, אתה מביא שלמים, עולות, תודות, כל קורבן שתביא חטאות והשמות, הכל אתה מביא, לא תזבח לשם אלוקיך שור ושה, אשר יש, אשר יהיה בו מום. אם יהיה בו מום, הוא פסול לקורבן. מצוין, פשוט, ברור, אבל מה זה שייך לכאן? מה שייך שעולה על כיסא, על כיסא המשפט, אז צריך להכריז לו, את אל ת, לא תזבח שוב עשה אשר יהיה בו מום, כל דבר רע. מה שייך לכאן? זה צריך ודאי אסור ואסור 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 ודאי, זה הלכת שייך שיהיה בסדר קודשין. אבל מה שייך כאן בסדר המקדש, בעבודת הדין של שלמה המלך, בעבודת המשפט שלו? מתעכב על זה הרבה השם משמואל. והוא אומר דברים כבר ממש נפלאים מאוד. הוא אומר, ניקח את העניין של מצבה, של שני השם אלוקיך. הוא אומר, בימי אבות, אבות היו יחידים בעולם. אברהם היה יחידי בעולמו, יצחק היה יחידי, יעקב היה יחידי, אחר כך נבוא כבר שבטים, עם מתחיל כבר להיות עם לישראל, ממצרים זה עם לישראל רב עצום ממנו, עם הפך להיות, יחידים הפכו להיות לעם, אבל בהתחלה היו יחידים. אם יחידים, אז גם עבודת השם שלהם יכולה להיות על אבן אחת. אברהם אבינו גם יכול להקים מצבה של אבן אחת, ולעבוד על עץ השם, ויהו לקדוש ברוך הוא. אתה יחיד, אתה מכיר את המלאכה שאתה הוא היחיד בעולם שראוי לעבוד את השם, לבוא להקים קורבנות לפניו. אז תעשה את זה בצורה כזו של אבן יחידה, למה לא? אין בזה שום דבר. אותו דבר יצחק ויעקב, אותו דבר. האבן הזאת שמתי מצבה. מה פגם? אתה יחיד, זה מה שאתה. אין עוד מישהו. הוא אומר, אבל אחר כך, המזבח, מזבח אבנים תעשה לך. אבנים קטנות, אבנים חלקות, שלא יהיה אפילו כחוגר ציפורן, כמו שבודקים את הסכין של השחיטה, שמעבירים את האצבע כדי לראות שלא יהיה פגם, אז כאן תראי לה את האבן על, על אבני המזבח, שלא יהיה פגם באבני המזבח, אחרי הם יהיו פסולים. אז אבנים בודדות, אבנים קטנות, שמקבצים אותם יחד, מאחדים אותם, ועל גבם עובדים את, את הקדוש ברוך הוא. למה? עכשיו יש כלל ישראל. אז מי שבא ועושה מצבה, כתוב, דם שפך, דם יחשב לאיש ההוא. אז אומר הרב, מה זה דם שפך? מה זה דם שפך? מה הוא לוקח אבן אחת ומסובך עליה? לא במידה שתגיד. אבל למה אני קורא דם? איסור ישנו. אפילו נגיד שיהיה קראת. אבל למה דם? מה פתאום דם? אז הוא אומר, הוא שפך את הדם של כלל ישראל. כשהוא מתפרד מכלל ישראל, הוא שופך את הדם של כלל ישראל. כלל ישראל לא מאוחד, זה הולך לכאן וזה הולך לשם, אז זה החורבן הכי גדול שיכול להיות. זה השנאת חינם. זה ממש לבוא, כל אחד מתפרד מתוך הכלל הגדול, אז זה אומר, זה הדבר. אז זה מה שמחיזים לו במילה, שהוא עולה על כיסא, כולם יושבים לפניו, עולים, יושבים זה מצד זה, סנגור, קטגור, זה תובע, זה נדבע, בדין, נו. אז הוא מרגיש, אני רם וניסה, אני מורה מעם. אני יותר גדול מכולם, אני יושב כאן על הכיסא, אז אני מתרומם, אני יותר חשוב, יותר חשוב מכולם. עכשיו אתה הופך להיות לאבן, אתה הופך להיות לאבן אשר שמתם מצבה, ובימי הבנים זה זנו, אל תתפרד, תדע שאתה חלק מכלל ישראל, אתה תן לחוש את התחושה שאתה לא אחרת, אתה אולי ליבו של מלך, אומר הרמב"ם בהלכות מלכים, ליבם של כלל ישראל הלב שלו, הלב שלו זה לא לב פרטי, זה לב של כלל ישראל. אם הוא מרגיש שהלב שלו זה פרטי, ועם ישראל זה עוד פעם פרטי לחוד, אז זה שונא השם אלוקיך. לכן לא תרגיש תחושה של מצבה. תרגיש תחושה של אחד מתוך כלל ישראל בכללותו. זה מה שצריך להיות. וכשבאים לא תסבח לשם אלוקיך שור ושה אשר יש בו מום, לא תסבח. למה? מה כאן העניין? כאן אדם שמתגאה, אז זה כאילו לוקח וזובח על גבי המזבח, קורבן של בעמו. זה מום גדול. לבוא ולהיגעות על הצרכים, הגאווה כלפי האחרים, כלפי הציבור, זאת גם כן מום גדול, גדול מאוד מאוד גדול המום. זה פחות יותר הקבדו את הדברים. וזה אומר שלמה המלך. אני חושב שמרן הרב הייתו לו את התחושות הללו כל ימי חייו. כל ימי חייו. והזהירות שלו, וכל, בתחומים רבים מאוד, אני שמעתי מהרב נריה סיפור כזה. שפעם אחת, כשהרב ישב בביתו, במרכז הרב, במרכז הישנה, אז שם באולם היותר גדול, הדירס הרב נריה, הוא היה אז מדריך בבני עקיבא, והוא אמר לרב שבני עקיבא רוצים לעלות לשמוע, להיכנס לשמוע שיחה. הוא אומר, טוב, ישבו. אז הוא עושה ואמר לו, יש גם בנים, גם בנות. אמר, טוב, שישבו בנפרד. בנות מצד אחד, בנים מצד שני. ורק ביקש בקשה אחת הרב, שלפני שהם נכנסים, שיודיעו לו שעתידים להיכנס, או לפני שהם נכנסים. טוב, קיצור, נכנסו, ונתן שיחה, ונהנו מהשיחה, כמובן, זה לא צריכים להגיד, פשוט, והיו יוצאים. היו שם שניים, אחד היה הרב נריה, והיה הרב נריה ישב על יד הרב ממש, במקום שבו הוא ישב, בכיסאו שם, בתוך החדר שכולם ידעים אותו, והרב בנימין שחור שהיה לימים סגן שר הדתות ועוד היה בתוך העסקנים החשובים של אותה תקופה, אז הוא ישב, הוא עמד על יד הדלת של היציאה. טוב, יצאו כולם, שיבחו, נהנו, אז בימין שחור אמר לרב נריה, אומר, אני לא מבין רק דבר אחד. שהרב, כל הזמן, הפנים שלו היו מוטות לצד שאנשים היו שם, שהבנות ישבו שם. אומר, למה זה? הרב נריה פרץ בצחוק, הוא אומר, ממש מתגלגל היה צחוק. אז אומר, למה אתה צוחק? למה אני צוחק? אומר, אתה עמדת על יד הדלת. ואני עמדתי על יד הרב. הרב ביקש לפני שנכנסים, גם בנים, גם בנות, שיודעים לו שהם עומדים להיכנס. ומה, למה היה כל כך חשוב לו? רק אחרי הוא תפס את זה. כשלפני שנכנסו, הוא עצם את העיניים. לא הסתכל. עיניים עצומות כל הזמן. ואחר כך, כשכבר נגמרה השיחה ויצאו, אז עוד פעם, שאל פעם, פעמיים, שלוש פעמים שאל. כולם יצאו. כבר כולם יצאו. הוא לא רוצה להגיד בנות בנים. כולם יצאו. אמרו לו, כן. כשידע בטוח שכולם יצאו, אז הוא פתח את העיניים. במובא בחוברת הקטנה שנכתבה בזמן הסתלקותו לבית עולמו של מרן הרב זצ"ל. בג' אלול בשעתו, אז הרב נכנסו כבר המטהרים של החברה הקדישא של ירושלים. אז הוא אמר להם, תדעו את מי אתם מטהרים. אתם מטהרים אדם שלא ראה צורת אישה מימיו. להיות רב ראשי, לא לראות צורת אישה מימיו. איזה זהירות של שמירת העיניים, לא תטור אחרי עיניכם. ממש עד כדי כך, עכשיו נפטר בבאר שבע, רבי אלעזר, בנו של רבי מאיר, נכדו של אבא סאלי, באמת היה נופלא בקדישתו, ואבא שלו ממש מופלא מאוד. מסופר על אבא שלו, רבי מאיר, שמעתי עליו מהרב אוזנר, שהוא אמר שהוא גאון עולם. האבא של רבי דוד, רבי מאיר ורבי רפאל, שנמצא באשדוד גם כן, שכולם אהובים, כולם ברורים, ממש כל יוצא חלצה. אז כשהיה רבי מאיר פעם בא לבקר, הבבא סאלי בא לבקר בארץ, לבקר, רק לבקר. אז בא רבי מאיר, יצא לקראתו, אבא שלו בא, בשדה התעופה, קיבל את פנה, התנשקו, התחבקו, חזר כל אחד למקומו. אחרי כמה שנים, אז בא הבבא סאלי להשתקע בארץ. ידעו כבר שהוא עולה לארץ בקביעות, כולם סמכו, שצדיק בא לעיר, דבר גדול, יש בעץ, יעץ שמגן על דרוק העץ. באמת גם עיקרון וקדוש עולם. אז זה השמחה, הייתה קבלת פנים גדולה מאוד. כולם באו, לא, אחד לא נהדר. אחד כן נהדר. מי? רבי מאיר לא בא. אז המקורבים של רבי מאיר, שאלו רבי מאיר, כשהאבא שלך בא לבקר, יצאת לקראתו. וכשעכשיו אבא בא להשתקע, תראה איזה ציבור גדול היה, כולם התפלאו שאתה לא הגעת. אז הוא אומר, מה אני יכול לעשות? אני לא יכול. אני לא יכול. לא הבין מה זה לא יכול. מה, לא הגשת טוב? הגשתי מצוין. אבל מה העניין? הוא אומר, כשביקרתי בפעם הראשונה, והייתי בשדה התעופה, ממש כמה, רבע שעה, 10 דקות. אז לקח לי 7 שנים לנקות את המחשבות שלי מהמקום הזה. ושיהיה ברור, כשהוא היה שם, כמו שהיה במקומות אחרים, כשהוא יצא רק מחוץ הבית שלו, אפילו לרגע, העיניים שלו היו מוטות כלפי מטה, בעיניים עצומות. למרות העיניים העצומות, ולמרות שהעיניים מוטות כלפי מטה, הוא הרגיש שהמקום הזה זה לא מקום שהוא צריך לעמוד בו. לא מקום שהוא מסוגל לעמוד בו. 7 שנים. אז שאבא שלו בא אומר, אני לא יכול. אני לא יכול עוד פעם 7 שנים. לא יכול. כשאבא שלו הגיע לנתיבות, נסע אליו, אמר לאב שלו, בלפני שהוא שאל אותו למה, הוא גם לא היה שואל אותו מסתובב. אבל הוא בא ואומר לו, אני לא יכולתי, למה? אני לא יכולתי במקום הזה, לקח לי 7 שנים, אני לא יכול כל פעם 7 שנים. רואים את העניין של שמירת העיניים עד כמה זה דבר שהוא, עד כדי כך שהוא. גם רבי אלעזר אותו דבר, גם רבי דוד, גם רבי רפאל. הבן של רבי רפאל לומד אצלנו בישיבה ברחובות. הממש דבר מפנים מאוד, כשלפני שהוא נסע לישיבה, אז האבא שלו שואל אותו, איך אתה מגיע לישיבה ברחובות? הוא אומר, מה הבעיה? כל חצי שעה יש אוטובוס. הוא אומר, מה? אתה תיסע באוטובוס? מה עולה על דעתך? התקשר מיד עם האנשים שסובבים אותו, אמר, מבקש שיהיה אדם שיבוא לחצר של הבית, לא ברחוב, לחצר של הבית ייכנס, ויקח אותו, ויסע איתו לישיבה, ויכנס ברכב לתוך החצר של הישיבה, ובחצר יוריד אותו. וכך היה. שנים, למד 5 שנים, 4 שנים למד, בסוף השנה הרביעית, אז פעם אחת לא היה מי שיקח אותו. אז הוא לקח, לקחו אחד אחר שלא בקיא איך לקחת ומאיפה לקחת ולאן להכניס אותו. אז נגיד, כאן היה הבית של הישיבה, כאן מדרכה, הוא הוריד אותו כאן. אז הוא בא מסתכל סביב, הוא אומר, התחיל לבכות, הוא אומר, ביקשתי אותך שתיקח אותי לישיבה. הוא אומר, זה הישיבה. מה הוא אומר, זה הישיבה? זה לא הישיבה. הוא לא ראה, 4 שנים בישיבה, לא ראה את הישיבה מבחוץ. רק מבפנים. הרכב הכניס אותו פנימה, ורק שם הוריד אותו. אין זה שמירת העיניים. ולהגיד על הרב זצ"ל, שברגע הזה הקדוש, שהנשמה נפרדת מהגוף, לבוא וללמד את זה בפני בית דין של מעלה, הרי זה לא דיבורים של בית דין של מטה, זה דין של מעלה, שלא יסתכל בפני שם ימיו. זה הרי דמה מופלא. וידוע הסיפור בישיבה בוולוג'ין שם, במקום שהם גרו, שווה פרוטה, אומר שווה חצי קופק שווה, כדי לא, לא אל תבל בשיחה. שווה, שווה הדבר הזה. רואים כאן את הדברים המקודשים הללו. איזה גנושה אילאית, איזה חיים אילאיים, בכל דבר וגדלות עצומה. מצאנו כאן בתוך הכתבים של אבא, זה באמת יהיה מעניין מאוד לראות את זה. עכשיו רק יהושע וייסינגר תקתק את זה, ועברתי על חלק מהדברים הללו, גאונות עצומה. במה מדובר כאן? הכותרת של המאמר ההלכתי הזה, בירור ביחס לאחים טועים. איך להתייחס לאחים טועים? אז הוא לקח פרט אחד והוא דם בו ומבארה אותו כדרכו בקודש עם כל עמקות הסוגיה, בסוגיה הכי למדנית שישנה בעולם. הכי למדנית. אז הוא אומר, ישנם כאלה שיודעים, פלוני עובר את כל התורה כולה. ואולי אני יכול להשפיע עליו רק דבר אחד, שלא יאכל נבילות וטריפות. לא יאכל. והוא במצב שהוא לא אוכל, שהוא אוכל נבילות וטריפות, זה לתאבון ולא במזיד. לא שהוא, אם יש לו נבילה וטריפה, אז הוא מעדיף את הטריפה על הנבילה. אלא אם יש לו זה וזה, הוא לקח את הקשר. אז הם אומרים, מה אני צריך להוכיח אותו? סתם, הוא בן כה וכה עובר את כל העבירות. מה משנה, פחות עבירה, יותר עבירה? מה זה נפקא מינה בכלל? והוא קרוב ודאי שהוא באמת יכול להיות שלא יישמע. האדם שרגיל, כשכל התורה כולה מבוטלת על ידו, גם זה יבוטל על ידו. אומר, מה באמת הדין? אז הוא אומר, מה זאת אומרת? מצווה אחת, אני יכול להניע אותו מהם. ממנה. מצווה אחת. אז אם אני לא עושה את הדבר, אז אומר, אני מתיירה לומר, זה שלא, מי שלא מוכה בו, כשקיים סיכוי כלשהו, אפילו הקטן ביותר, ואנחנו הפעם לא יודעים אם יש סיכוי, אז אפילו אם אין סיכוי, זה רואים שכן יש סיכוי. ולבוא ולהעיר לו על כך, ולהגיד לו, תשמע, למה אתה אוכל לבנות? יש לך כשר, תאכל את הכשר. ואני אומר, לא, מה אני צריך להיות אחראי לאדם כזה? אם אתה לא עושה, אתה שותף לעבירה שלו. אתה עברת יחד איתו כשהוא אוכל כל לוגמה שהוא לוגה מהאוכל או מהמשקיע שהם לא קשרים, אתה עובר את זה יחד איתו. אתה שותף למעשה הזה. הוא ממשיך על החג הזה, אני אומר רק חלק תמציתי קטן מאוד מכל מה שיש. אז הוא בא ואומר שלמעשה עליו דאורייתא, כשאדם עובר, על מצוות עשה עד חומש. אבל מצוות לאו דאורייתא, אם כופים אותו לעבור לאו, חייב לתת את כל ממונו. את כל ממונה יקרו לבוא על עליו. אז הוא אומר, מביא זה בשם המלכת חינוך, שבאמת, אם אדם לא מוכה בחברו, אז הוא אומר, הלא תעמוד על דם רעיך. יכול למחות ולא מחה, לא תעמוד על דם רעיך. לאו דאורייתא. ואם זה לאו דאורייתא, אז חייב לתת את כל ממונו. עד כדי כך. היו, כל המצוות הוא לא שומר, מה זה משנה? את זה אתה יכול להפסיק אותו. את זה אתה יכול, מצווה אחת. כל מצווה זה לא תעבוד לדם רעך, עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. עוד איסור ועוד איסור. אבל הרב מתחיל ממשיך הלאה לדם בזה. והוא אומר, ישנם מגדולי הפוסקים שאומרים, שמתי חייבים לתת את כל כספו? כשהוא עובר עליו דאורייתא, כוללת עליו שלא תעבוד לדם רעך, מתי? מתי כל כספו? הוא אומר, רק בלאו שיש בו מעשה. אבל לא תעמוד דם רעך, זה לאו שאין בו מעשה. ולאו שאין בו מעשה, עוד פעם, אז לא חייבים את כל כספו. הוא חייב, והוא יתחייב יחד עם זה, כאילו שהוא בעצמו עובר, הוא שותף לדבר עבירה. אבל ממשיך הרב אומר הלאה, שבאמת אין החינם. ישנם אבל כאלה שהם גדולי הפוסקים, שלא סוברים ככה. שבאמת סברתם לגבי האיסור הזה, שבאמת אפילו בלאו שאין בו מעשה, הוא כן חייב על לא תעמוד עריך. ואם הוא חייב לא, לא תעמוד עריך גם בזה, הוא אומר, אז הוא עוד פעם חייב את כל כספו לתת על כך. וזה רק חלק קטן של חצי עמוד מתוך הסוגיה הזאת. ממש מופלא עד מאוד. זה מתוק מדבש, זה מחייב כל כך, זה כל כך זועק לשמיים, לבוא איתה, להעמיק בדבר הזה. איך מתייחסים לאחים טועים? לאחים טועים. ואחים טועים, ואחים טועים. טועים הכוונה היא שהם לא מזידים, הם טועים, הם לא מזידים. הוא טועה בדרך, הוא טועה, אדם הולך בדרך, והוא טעה בדרך. אז תגיד, אתה לא תטעה אותו לדרך הנכונה, תן לו ללכת שיתנפלו עליו שודדים, יתנפלו עליו מחבלים, מי יודע מה שעשו איתו? אז לא טועה, אנשים טועים צריכים להתאחז להם אחרת. ההלכה היא המחייס את הכל. גם כשרה מדבר על אהבת ישראל, הוא אומר, אנשים חושבים שאהבת ישראל, לזה יש אהבת ישראל הוא אוהב, לזה אין אהבת ישראל הוא לא אוהב. הוא אומר, חלילה, זה גופי תורה. הלכות ישנה, מתי כן, מתי לא. כדי לבוא ולשיהיה מותר, גם לשון החזון איש, דומה מאוד לזה. אומר החזון איש, הוא מביא את הרמב״ם והפוסקים האחרים, וגם הגאות מימוני ועוד, שאם אדם מוכיח את חברו, מתי נפטר מהתוכחה? כמה שיעור התוכחה שצריכה להיות? הרי מה בערך אם? עד הקעה או מה? הוא מדבר אפילו בהוכחה בדברים. בהוכחה בדברים צריך עד שחכמים ברוח קודשם יגידו שהוא יצא ידי חובת התוכחה. 10 פעמים, 50 פעם, 100 פעם, חכמים יגידו ברוח קודשם. אז אם אין לנו רוח הקודש, ואין לנו חכמים שיהיה, אולי כן יש, אני לא יודע, מסתום שכן, אבל אם חוץ ממי שיש לו רוח הקודש, אז הוא יכול להגיד לך, אבל אם לא, מי יגיד לך שאתה כבר יצא ידי חובה? אם לא יצא ידי חובה, אז עדיין הוא נקרא שוגג, הוא לא מזיד. רק אם אתה מוצא את האוטומיה מהשוגגות שלו, ואתה מוציא אותו משוגגות שלו, שכל כך הרבה פעמים זה נוכיח אותו. והוכחה כאן, זה מלשון ויכוח. זה מלשון ויכוח. ישנה שאלה בכתב ספר, הייתי שאלה מעניינת. אם יש מצווה לחזר אחרי מצווה של מצווה לסדר, ראיתה לחפש אדם חוטא. למה, מה הוא רץ לחפש אדם חוטא? מה המציאה הגדולה הזו? המציאה היא גדולה. למה? לרוץ אחר כך, חפש חוטא, כדי להוכיח אותו. זה מצוות, הוכיח תוכיח את עמיתך. אז אין לי את המצווה הזאת, עוד לא קיימתי בחיים. אבל זה לקיים. אני עמוד בחור, ערוץ, רגע ראש עמד, רגע רץ לך, תסלח לי, תסלח לי, אני רוצה להוכיח אותך. אם ישנה מצווה כזאת או לא? אני מפחד להגיד את התשובה, אני אומר את האמת. ממש אני מפחד. אז הוא אומר, שלא חיה. אם בא לידו, יהיה בא לידו, צריך להוכיח. אבל הוא אומר, ישנם אנשים כאלה שהם חייבים. למי? הוא אומר, רבנים חייבים. חייבים לרוץ אחרי החוצים. לחפש אותם ולהוכיח אותם. זה לא אומר, רק פחד גדול. לא יודע, אני אקיים את זה, זה... טוב, שהשם יסלח לנו בעזרת השם. אבל כל פנים, מוריי ורבותיי, היום הזה, יום זיכרון בא כדי שכל אחד יוחז בקצות שולחנו, בשולי בגדיו, ויקח כל אחד את הנהגה מסוימת, שהן כל כך רבות, כל כך עמוקות, כל כך גדולות, שבעזרת השם יחו בדרך הזאת, ואז בעזרת השם יתברך, זה הדבר הגדול ביותר שאפשר לעשות מן העולם הזה לעולם הבא, לבוא, לשלוח מהעולם הזה, לשלוח לעולם העליון. הוא יעזור הוא בחסדיו, ימשיך להרבות, להתפלל על כלל ישראל, בימים צופים אלו, שאף אחד לא יודע מה ילד יום, ובעזרת השם, נקווה בעזרת השם, שכמו שאמר הגאון מווילנה, בנו את החורבה, עכשיו אנחנו ממתינים בקוצר רוח, לבניינו של בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו אמן.